אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
שלום, שלום, כל כבודה שמח. יום חמישי היום בשבוע, שזה היום שאנחנו נפגשים בו למעשה, כאילו אולי אני לא צריכה להגיד יום חמישי, כי אם אתם שומעים אותי, אתם יודעים שיום חמישי. למרות שהייתה פעם מישהי שכתבה לי באינסטגרם שהיא ראתה את התמונה שלי במעלית, אני תמיד מעלה תמונה במעלית, בוקר טוב רדיו, והיא ממש נבהלה שיום חמישי. אז קודם כל אני שמחה שאני מבשרת את בו של היום הזה. יש מאיתנו שאינם שמחים שהוא מגיע, כי זה, כן, זה אומר עבורם הרבה הרבה קניות, ניקיונות והכנות לשבת, אז כל אחד מתייחס לחמישי שלו אחרת. אבל זה יום חמישי, וזו אני, הניה שוחט איתכם עד השעה 11, אתם על כאן מורשת, כל כבודה. היום י' בתמוז, 29 ליוני, שזה אומר לפחות להורים שביניכם, לילדים בבתי ספר יסודי שמחר מקבלים תעודות בעזרת השם, והילדים יוצאים לחודשיים של חופש הגדול. כמה שמחה, כמה צהלה, כמה 7,543 שיחות שלא נענו מהילדים. אמא, הלכתי. אמא, באתי. אמא, הוא מרביץ לי. אמא, ואני רוצה להגיד שאצלנו בבית השיחות כבר התחילו לפני שבועיים כהכנה. זאת אומרת, שלא יפתע פתאום בראשון ליולי מלא טלפונים. כבר שבועיים אני מרגישה את העדינות הזו ב-9,000 שיחות שלא נענו ועדכונים ברמה... אני חושבת שכאילו אם אני הייתי סוכנת מוסד, הייתי מאוד שמחה כאילו ברמות העדכונים האלה, אבל פחות קריטי לי התזוזה שלכם כל שנייה, מה אתם עושים, מה אתם נושמים, אין צורך להדכן, רק באמת עניינים מאוד בסיסיים במאסלו של נשימה, אוכל, ממש בסיסיים מאוד. מעבר לכך, אין צורך, תסתדרו. יפה, כזו אני חביבה ונעימה. נגיד תודה לדבורה גוטמן, קיציס, על העריכה הנהדרת, ולקורל קייקוב, שהרבה זמן לא הייתה פה, התגעגענו עלייך קורל, ולארז שלום, הטכנאי שלנו, וכמובן לקדוש ברוך הוא. ארז ביקש להגיד קודם כל תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ואז לארז. למי מכם ששומע אותנו במקלט, ממש כמו פעם, אני אגיד לכם שאפשר לשמוע אותנו ב-100.7, 92.5, 90.8 ו-90.5, ואם אתם מהצפון, אפשר להזין לנו ב-1458 AM. אם אתם רוצים לשלוח לי אס-אמסים נעים ונחמדים, תכתבו בטלפון 055-966-3991, 055-966-3991. מערכת האס-אמסים היא תמיד, אני מגיעה לאחרי דוב, זה אומר שהיא מלאה בפוליטיקה, פוליטיקה, מפה ועלה ניתן לא לדבר על פוליטיקה, מה שאתם רוצים בראש, תכתבו, תגיבו, תגידו. זהו, תהיה לנו תוכנית נראה לי די נהדרת ודי נפלאה. אני איתכם עד השעה 11, ואני עייפה, צריך להגיד את זה, אני עייפה. תקשיבו, קרה לי השבוע משהו נפלא. ביום ראשון הייתה לי הופעה באזור המרכז, באזור, כן, בוא נפרגל להם, זה היה באזור, והיה לי יום פסיכי, חזרות, כתיבה, עבודה, ועוד מסיבת סיום של הבת שלי בחוג, וניסיתי ללטת לראות איך אני מצליחה גם את המסיבה וגם את ההופעה שלי. בכל זאת, זאת עבודה, יושבות נשים, אני לא חגיד להם, היה לי מסיבה, איחרתי. ברוך השם, הזמנים הסתדרו ממש מדויק. לפעמים אני אומרת, אני רואה את הקדוש ברוך הוא בדקות שלה, למצוא חניה ולנסוע ולצאת ולהגיע. וקרו שתי דברים יפים. אחד, שהגעתי באיחור למסיבה של הבת שלי, אבל הגעתי מספיק בזמן כדי לצלם אותה רוקדת, והיא לא ראתה אותי מגיעה. ובהפסקה חיפשתי אותה כדי שהיא תראה שאני שם, ואמרתי, כמה פעמים אנחנו על הבמה, ואנחנו לא רואים שמישהו רואה אותנו בחושך, ואכפת לו. זאת אומרת, אני כמובן ישבתי שם בחושך, ואיבבתי מהתרגשות, וצילמתי וזה, ואמרתי, זה נורא כזה מקביל לי לזה שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו, הוא בחושך, הוא רואה אותנו, הוא תמיד רואה אותנו, הוא תמיד מחזיק אותנו, גם כשאנחנו לא רואים. זה היה דבר אחד מרגש, ודבר שני, סמרטטת כפי שאני הגעתי למופע, ואני תמיד ככה אומרת, יש איזו תחושה שכשבאים להופיע, לעשות סטנדאפ, אז מי שעל הבמה בא לשמח אותנו, לתת לנו כוח, אבל זה לא כך פני הדברים, למעשה זו מערכת מאוד מאוד הדדית בין הקהל המופיע, והרבה פעמים הקהל נותן המון המון כוחות למי שנמצא על הבמה, מה שנקרא מזין אותו על לימים הבאים שלו, וזה מה שהיה. היה קהל מהמם ומתוק, ומה היה חמוד? נראה לי שבכל 28 שנותיי על הבמה לא קרה לי דבר כזה, שכזה דיברתי וצחקתי והזעתי ושתיתי והייתי מותשת, ולפתע אישה בשורה העליונה אמרה לי, בא לך מאפה? הגישה לי, אמיתי סיפור אמיתי, ירדה את כל השורות. עכשיו, תראו, היה לי איזה רגע שאמרתי, אולי אני אסוף את, אולי אני כאילו אסוף את כבודי עצמי ואגיד, מה פתאום? אני מעל זה, אני מעל פחמימות, מה פתאום? אני רק ירקות עד השעה 7, אנחנו כבר, זה לא מתאים עכשיו. אבל לא, 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 הנפש הבהמית שאני, היא אמרה, בטח, תביא, רק החזקתי את עצמי, מוחי פה כפיים בקונטרול, בטח, תביא, אבל כן, לא אכלתי על הבמה, לא צריך להגזים, שלא כולי יהיה פירורים וגלוטומה, אבל אחר כך, ברוך השם הזה. אז תודה לך, צופה אנונימית על המאפה, זה היה באמת מחמם לבבות, החזיק אותי עד היום, היום כבר הייתי איתך מאפה חדש.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
לפני 3 שנים עברה מור שעל, שהיא אמנית צלמת ומשפיענית רשת, מחיפה לתל אביב, והמעבר הזה לא היה רק מעבר גיאוגרפי, אלא כנראה הרבה מעבר לזה. 3 שנים בהם תשומת הלב והאנרגיה שלה נמשכות דווקא לדיירי רחוב, מה שגורם לה עם הזמן לפתח פרויקט שלהם, פרויקט דיירי הרחוב. בוקר טוב, מור.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, תודה.
אז אני אגיד באופן אישי שאת הסרטונים שלך אני רואה, אני חושבת, הרבה שנים. אני רואה 3 שנים, אני אומרת, מה, זה רק 3 שנים? אני כאילו זוכרת את מור כזה מהרשת 4 שנים. זה רק 3 שנים?
רק 3 שנים.
וואו. אז אני אגיד לך ברמה האישית שבאמת הסרטונים שלך, שתכף נספר למאזינים מה קורה בהם, וזה כמובן הסרטונים הם רק החלק החיצוני של הפעילות שלך, גרמו לי באמת... להבין כמה לא מובן מאליו באמת זה ללכת לרחוב ולהסתכל על דיירי רחוב בעיניים. ויש לנו איזושהי מחשבה, אוקיי, אם אני אתן לו צדקה, אני אסתכל, ואם אין לי או לא בא לי לתת, אני לא אסתכל, כי זה לא נעים. זה כאילו כל הזמן הקונפליקט הזה. וטוב, אני אשאל אותך באופן כללי, איך הכל מתחיל, איך בחורה חיפאית... טוב, זה שאת באה לתל אביב זה נורמלי, זה קורה בגיל מסוים, נכון? מגיעים, מתרכזים כזה לכימון תל אביב, אבל מה מביא כן. אותך דווקא לדיירי הרחוב?
הם משכו את עצומת לב שלי. הם הפתיע אותי מאוד לראות את הכמות של דיירי רחוב שיש בתל אביב.
יותר מחיפה?
אני כילדה לא ראיתי דיירי רחוב בחיפה. וכנראה שכשהגעתי לתל אביב, אז את ככה נכנסתי קצת לשוק מהכמות, ומה שיותר ככה זעזע אותי זה איך האנשים שגרים בתל אביב בעצם מתייחסים לתופעה הזאת. איך הם מקבלים אותה כנורמטיבית לחלוטין.
איך את מסבירה את זה שיש כל כך הרבה דיירי רחוב בתל אביב דווקא?
יש לזה כמה סיבות. אני חושבת שהסיבה העיקרית זה העניין שתל אביב זו עיר עשירה. שם עושים בקיבוץ נדבות הכי הרבה כסף. שם מתרכזים הסוחרי סמים. כל הפעילות שלהם בעצם קורית שמה. עיר מרכזית בכל זאת.
זאת אומרת שדיירי רחוב זה בהכרח אנשים שנפלו לסמים? אין פשוט אנשים שנקלעו לעוני מאוד 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 קשה? זה בהכרח יהיה גם משהו נפשי?
לרוב זה יהיה משהו נפשי, כי ברגע שבאדם מגיע לרחוב, זה איזושהי צורה של חיים שהנפש לא יכולה לשאת אותה. ובגלל שהנפש לא יכולה לשאת את הדבר הזה, אז מתחילים לחפש פתרונות. לרוב הפתרון המהיר... הוא להתמכר לאיזשהו סם, שבעצם נותן לך את הניתוק.
כן. מתי את פותחת מצלמה בפעם הראשונה ומתחילה לתעד את הקשר שלך איתם?
אני מסבירה להם מה אני עושה. אני מסבירה להם על הפרויקט, אני מראה להם איך הוא נראה, ומי מהחברים שלהם כבר הצטלם. וברגע שהם מסכימים, אני פותחת את המצלמה על מצב של סלפי, ששנינו נמצאים בתוך הפריים, ועד ככה יוצר מצב שיותר נוח, גם לו וגם לי. ואנחנו מתחילים לדבר מול המצלמה. והאמת שמדובר באנשים שדווקא המצלמה עושה להם טוב.
וואלה.
הם מדברים בכנות, כן, אין להם מחסומים. זה לא מרתיע אותם לדבר, לספר את האמת שלהם. הוא מפתיע אותי מחדש, הכנות שיוצאת מהם.
רגע, את אומרת, את מגיעה אליהם, את מספרת להם על הפרויקט, אבל אני מניחה שהיה מישהו או מישהי ראשונים שבכלל חשבת, העלית על הדעת לפתוח מצלמה ולעלות לרשת. זאת אומרת, מי היה או הייתה הראשונים לחנוך את הדבר הזה?
האמת שאני תמיד מצלמת. כמעט כל סיטואציה שאני נמצאת בה, אני מתעדת אותה. זה משהו שיש לי אותו מגיל קטן.
כן.
זה היה לי ברור שאם אני יושבת לדבר איתם, אז אני רוצה גם לתעד את זה, שיהיה לי מה לעשות עם זה.
וואו.
ומאוד מהר זרמו על העניין הזה של להצטלם.
תגידי, היו דיירי רחוב שפתאום ראו את עצמם במצלמה והיו בשוק? כי הם לא כל כך רואים מראה ביום-יום?
בפעם הראשונה שאני פותחת את המצלמה והם רואים את עצמם, הם תמיד בשוק. הם תמיד מתחילים איזה, איך אני נראה, אני לא מאמין, איך אני נראה, תראי איך אני נראה, ואז את יודעת, להחזיק את הדבר הזה ולהגיד, אתה דווקא נראה טוב, זה לא נכון, תראה איזה יופי, חרך לך השיער, איך אתה שזור, איזה צבעים יש עליך. כאילו לתת להם פידבקים חיוביים, שגם במצב הזה אתם עדיין יפים.
כן.
אתם עדיין בני אדם.
את מתחילה להעלות את הסרטונים האלה לרשת, ונוצרת קצת שערה סביב העניין הזה, נכון? קצת אמביוולנטיות.
תראי, כי עד היום, כשהיו רוצים לתעד דיירי רחוב, ולעשות עליהם כתבות או משהו כזה, תמיד זה היה בשם בדוי, תמיד זה היה עם פנים מטושטשות. ופתאום מגיעה איזה צלמת, ואומרת, די, מספיק עם הבושה, למה? למה להסתיר אותם? הם קיימים, כולנו רואים אותם ברחוב.
כן.
אז למה להסתיר אותם גם ברשתות, גם בכתבות? בוא ניתן להם סי, הם בני אדם.
יש גם...
ברור שזה יתקבל בציבור בצורה אמביוולנטית.
נכון.
אבל אני חושבת שהיום זה מאוד מקובל. לא להסתיר.
לא, כי גם אני זוכרת שהיה המון דיבור, האם זה ציניות, האם זה שימוש, האם הם מספיק בכלל איתנו להבין את משמעות החשיפה, כי חלקם הם לא מאופסים עד הסוף, כאילו זה אני זוכרת שהיה דיבור סביב הסרטונים האלה. אבל מצד שני, אני פתאום רואה שהדבר הזה נהיה לפרויקט שאשכרה שיקם את חלקם.
כן.
איך את מסבירה
כן,
את זה?
כן, כי החשיפה הזאת, החשיפה עשתה פלאים, כי הרבה אנשים התעניינו בהם, מסתבר. זאת אומרת, זה לא סתם נהיה ויראלי,
כן.
התחום הזה של דיירי הרחוב. הרבה אנשים כנראה התעניינו בהם, ופתאום כשהבן אדם הזה שאתה עובר לידו ומפחד לגשת, אתה רואה אותו דרך מסך, זה יותר מוגן עבורך.
נכון.
אתה רואה איך הוא מדבר, והם מדברים בכזאת כנות ופתיחות, והאמיתיות יוצאת בהם, האותנטיות יוצאת בהם בכל כך הרבה רמות,
נכון.
שאתה אוטומטית מזדהה עם אותו בן אדם, ואז בפעם הבאה שאתה תראה אותו ברחוב, אתה תיגש אליו וגם תגיד לו את השם שלו. בוקר טוב, נועם. מה שלומך היום, נועם? רוצה לאכול משהו, רוצה לשתות משהו. 10 אנשים ביום שניגשים ככה לידי הרחוב, מספיק שאומרים לו שלום, בטווח של כמה חודשים, הוא מתחיל תהליך של שיקום בלי לדעת אפילו, כי הוא כבר לא שקוף. יש אנשים שמכירים אותו, ניגשים, דואגים, ומתחילים איתו תהליך, בלי שהוא בכלל שם לב. הנפש מתחילה להתחזק. 9 אנשים. עברו תהליך של שיקום ב3 שנים. ועדיין עוברים.
וואו. את לא מפחדת לפעמים מאלימות או מאיזשהו שימוש ציני בעזרה שלך?
לא, אני חושבת שכשאני מגיעה לאיזושהי פעילות או לקשר עם, עם אנשים שהם דיירי רחוב, אני מלכתחילה מורידה מעצמי את כל הציפיות. זאת אומרת, אני באה בנקודה שאני יודעת שרוב הסיכויים שירצו לנצל אותי, וזה בסדר. אני יודעת לשים את הגבולות, מתי אני נותנת, מתי פחות, איפה הגבולות עוברים בקשר איתם. כל מה שקשור באלימות, אני ממש מרגישה מוגנת. אני כבר מכירה שם את כולם, את הסוחרים, את הדיירי רחוב. זה דבר, אתה יודע,
לקחת לסוחרים כמה לקוחות.
אם לקחתי להם...
קצת הרס להם את הפרנסה קצת, עם כל האנושיות שהבאת לשם.
נכון, נכון. והלוואי ולא תהיה להם עבודה בכלל.
נכון. תגידי, מתי ההובי הזה מתחיל להיות ממש פרויקט? אני מניחה שאם את באה וקונה להם פה שתייה ופה אוכל, מתי זה מתחיל להיות ממש אנשים מתחילים לעזור לך? איך זה עובד?
בחודשים הראשונים... עבדתי מכספי שלי, בוא נקרא לזה ככה. וברגע שהתחלתי לראות שהכסף מתחיל להיגמר, אז פתחתי בעצם כמו Head Start כזה לגיוס.
כן.
הסכום הראשוני היה בסביבות ה-200,000 שקל, שעזר לי בשנתיים הראשונות של הפרויקט, ועכשיו זה עמותה.
מדהים, מדהים. את זוכרת מקרה של, נגיד, חוסר אמון מוחלט שפתאום נהיה תהליך מול דייר או דיירת?
מה זאת אומרת חוסר אמון? שהוא לא האמין...
שלא האמין בך, הנה עוד מישהי מנסה, כאילו אני מניחה, את אומרת, זה אנשים שאף אחד לא מתייחס, אף אחד לא מסתכל, ומניחה שגם בחיים הפרטיים שלהם חוו שוב ושוב ושוב אכזבות.
כן, האמת שיש לי דוגמה מהממת לדבר הזה. יש בחור בשם פאבל, שפגשתי אותו ממש בהתחלה לפני 3 שנים, וכשישבנו לדבר, הוא ממש ניסה לשכנע אותי שהחיים כדייר רחוב מכור לאירואין, זה החיים המושלמים, שאין לו מחויבות, אין לו אחריות, הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. רק שאחרי שהעליתי את הוידאו שלו, חברים שלו מהעבר נכנסו לתמונה, אמרו, אנחנו לא ניתן לפאבל להיות בצורה הזאת. מצאו אותו, לקחו אותו לבית של חבר, הוא גר שם כמה חודשים, והם שכנעו אותו להיכנס לגמילה, הוא נכנס לגמילה, התקרב ליהדות, חזר בתשובה. וואו. היום הוא נקי מהאירואין, נשוי, והוא חזר בתשובה.
מדהים.
הוא נקי, חלוצים.
זהו.
זה היה בן אדם שממש שכנע אותי, שהוא רוצה להיות דייר רחוב, והיה הוא אחד מהמקימים של העמותה, יחד איתי.
איזה מרגש, והוא הכי מבין אותם, כי באמת הוא היה שם, מהצד שלהם.
בהחלט.
איזה יופי. תגידי, ואת בעצם, את אומר, בהתחלה שדיברת על דיירי הרחוב, שנמצאים ומבודדים, והם במצב נפשי לא משהו, אז באמת נורא נוח לנו לשים אותם באיזושהי קופסה של יקום מקביל. אבל האמת היא שלכל אחד כזה מן הסתם יש אחים, אחיות, חברים. פעם הוא היה איש רגיל.
נכון.
את מקבלת תגובות פתאום מהמשפחה או מחברים שזה פתאום גרם להם להרגיש לא בנוח עם עצמם? כאילו מישהו שם להם מראה, מישהו שלח להם דש?
בטח. המשפחות, תראה, המשפחות הן תמיד נמצאות במצב הכי קשה, כשקרועות.
נכון.
הם היו שם כשאותו דייר רחוב בעצם עבר תהליך של הידרדרות. זה יכול להיות שנה, וזה יכול להיות גם כמה שנים.
נכון.
שהבן אדם יידרדר לאט לאט.
נכון.
המשפחות יצרות איתי קשר. הן מבקשות שאני אעזור להם, שאני אעדכן אותם במצבו, שאני אנסה לי להפגיש ביניהם. כן, המשפחות הן שם מאחורי הקלעים, מה שנקרא. ועדיף שבאיזשהו שלב הם כנראה יישארו מאחורי הקלעים, כי די הרחוב והמשפחה יש שם בדרך כלל הרבה מאוד משקעים. ולכן כשמגיעים אנשים זרים לעזור לאותו די הרחוב, שם אין משקעים ושם יש יותר הצלחות.
מדהים. שאלה אחרונה, קודם כל תגידי לנו איך אפשר לעזור ולהצטרף למי ששומע ורוצה לעזור. וגם אני רוצה להגיד שהרבה פעמים בעשייה חברתית אנחנו מונחים מאיזשהו מקום שאנחנו באים להשפיע ולעזור, אבל האמת היא שהרבה פעמים האנשים שאנחנו עוזרים להם משפיעים עלינו הרבה יותר, אז אם יש לך ככה איזה משהו לסיום להגיד לנו על דווקא הדמות שהשפיעה עלייך ולימדה אותך משהו.
תראה, אני חושבת שהרבה פעמים חושבים שאני איזושהי מלאכית וצדיקה שיוצאת כל היום לעשות טוב. בסופו של דבר, אני כל הזמן אומרת, אני אגואיסטית שמרוכזת בעצמי, וכל דעה רחוב שאני פוגשת, פשוט מעביר אותי תיקון בנפש.
מדהים.
חד משמעית, אני מתקנת את עצמי דרכם.
וואו.
זה לגבי הדבר הזה, והייתה לך עוד שאלה קודמת,
איך אפשר לעזור? כן.
לא להתעלם. פשוט לא להתעלם. גם אם זה אומר להביט ולהגיד שלום מרחוק. אתם לא מבינים איזה שינוי זה עבור אותו די הרחוב שרגיל לזה שאף אחד לא מתייחס אליו. ואם ממש רוצים לעזור, אז אפשר להיכנס לאתר של העמותה, עמותת עולם ומלואו, ולתרום.
אז זה יופי. מור שאל, תמשיכי להביט גם בעיניים, גם בלב, גם במצלמה. כל אפשרות שיש בדרכך ולהמשיך לעשות טוב בעולם.
תודה רבה.
תודה לך, להתראות.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
היום, יום חמישי, אם אתם בירושלים ואתם אוהבים לכתוב, או סתם אוהבים לקרוא, אוהבים בכלל את עולם הספרות, יש לכם פעילות, קצת לכם פעילות לכתיבה, בבית אורי צבי, הולכת להתקיים סדנת כתיבה, שנקראת חיי היום יוש, בהנחייתה של דבורה זגורי הנפלאה והנהדרת, מחברת הספר, לשרוף אדמה לפעמים. שלום דבורה.
שלום וברכה.
מה שלומך? אני מברכת את תוכניתי על כך שאני זוכה פה לדבר עם נשים שאני עוקבת אחריהם ברשת, ואז אני זוכה לדבר איתן גם פיזית. זה ממש כיף לי.
תודה.
אז קודם כל, שיהיה היום בהצלחה.
תודה רבה.
אני מקווה שמוכן לך ענייני השבת, כי את עובדת היום. נכון, זהו. נכון, יום שישי נורא נורא ארוך, כבר דובר פה ארוכות על כך. אז קודם כל, אחלה שם, חיי היום יוש, ולא רגוע ביוש עכשיו, או בכלל, לא יודעת?
בכלל בארץ פחות רגוע, באמת פחות רגוע ביוש עכשיו גם.
כן.
כן, זה גלים. גל נוכחי הוא קיים, אבל ברוך השם, למרות כל האירועים, זה עדיין מאוד 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 בשליטה, ברוך השם. מוצר מאוד מאוד.
אני קצת לא שומעת אותך, אם את יכולה...
קצת שומעת?
ממש בקעת אלינו מהים.
היית? אני אומרת שלמרות האירועים, זה בשליטה נראה לי מאוד. אפשר מאוד להיבהל, ובסוף כל אירוע הוא...
רגע, דבורה, סליחה שאני קוטעת אותך, את בדיבורית אולי?
זה הימים המוכרים עם צד השנייה.
דבורה.
בין המאוד מאוד להיבהל, להקצת להירגע.
דבורה, את בדיבורית אולי?
לא.
וואו, אני לא שומעת אותך טוב. אולי את צריכה לזוז או משהו?
בעיה.
אני ממש רוצה לשמוע.
עכשיו יותר טוב?
כן. אין, כשאומרים את המשפט עכשיו יותר טוב, אז שומעים יותר טוב. זה מין קוסמות מוזרה כזאת.
קוסמות, עכשיו
העברתי
לדיבורית, אולי דיבורית זה כן טוב.
לא, לא יודעת, פשוט תצעקי ככה בעדינות השמורה לך.
כן, ילדיי שצעקתי עליהם אתמול, לא חושבים שזו העדינות השמורה לי.
נכון, הם באמת מכירים זן אחר שלנו. אז רגע, לפני שנצלול לסדנה...
כן.
מילה על הספר שלך לשרוף אדמה, לפעמים קראתי אותו לפני כמה חודשים, נורא מרגש, נורא נוגע ונורא לא פשוט. ממש מתיח את המציאות הישראלית בפנים. עוסק בזוג צעיר וחמוד שגר בהתנחלות ומתמודד גם עם חיי היום-יום המורכבים, התיישבות, סליחה. גם עם חיי היום המורכבים וגם עם בעל בעצם שנושא איתו פוסט-טראומה פעילה מאוד. כמה קרוב הספר לחיים שלך?
למרות שאני גרה בהתיישבות, זה בכלל לא אחד החיים שלי, אבל זה נשמע על כל מה שאני מכירה מסביב. יש שם אלמנטים שעדיין מהחיים שלי. לא ספציפית הפוסט-טראומה, לא ספציפית כל מיני דברים שיש שם, אבל כל מה שיש שם הוא דברים מהחיים האמיתיים. וסיימתי את הספר הזה, הסתכלתי על כולו ואמרתי, וואו, כמה דברים קשים יש, זה לא כאילו מוגזם.
כן.
ואז אמרתי לעצמי, אבל זה מה שהיה, כאילו זה מה שיש. אז כנראה שאם זה מגזם, אז זה מגזם במציאות.
נכון.
זה מספר את החיים כמו שהם קיימים.
כן. באמת ספר מורכב, אבל הכתיבה נהדרת...
שלא נפחיד אנשים, שהם יפחדו לקרוא...
לא, באתי להגיד, הכתיבה נהדרת מחזיקה תרבינה, הממליצה. אני מביצה בחום. בואי נדבר על הסדנה. אילו מצוקות את מרגישה או רוצה להביא היום לסדנה בשביל לדבר, בשביל לתווך? אני מניחה שקודם כל הכניסה חופשית נגיד, אז תארת לעצמי שוודאי לא רק יושים יגיעו. אומרים יושים או שזה ביטוי שהמצאתי כרגע?
ביטוי טוב, לקחתי. אני כן אגיד משהו על לפני הסדנה. בעצם הסדנה היא הנספחת לתחילת הערב. תחילת הערב הוא ערב של כותבים, סופרים שכבר כתבו ספרים על יהודה ושומרון, מתוך יהודה ושומרון. יש שם מוישי ויינשטוק שהספר שלו תפס את פרמות התקלה האחרונה, ויש שם מוטי פרי שחלקת השדה שלו יצא בפנה די עם צערו העתיק של הירח, ותהיה אהוד גזבר ותמר שילה. זאת אומרת, יהיו פאנל שלם שכתבים שכתבו ספרים בהשראת או מתוך מרחבי יהודה ושומרון. אני אנחה את הדיבור ואת השיח הזה איתם, איפה המרחבים האלה משתתפים בספר, מה הם חושבים את זה מול שאר הספרות ישראלית וכו'. בסוף תהיה סביבה, ולמה? כי אני חושבת שלהגיע לאירוע שמדבר על יהודה ושומרון, למרות הכניסה חופשית, אני מניחה שכל מי שיגיע זה מישהו או מישהי, שזה מעניין אותם באיזשהו אופן. זה נושא ספציפי. זה לא אירוע כתיבה כללי, זה לא על הכתיבה הישראלית באופן כללי, זה לא נושא אחד שקוראים ירושלים, mm-hmm. או לא יודעת מה, זה ספציפי. אני מניחה שכל מי שישב בקהל, יש להם משהו בלב לדבר הזה.
נכון.
אולי משהו רוב, אולי משהו רחוק, אולי משהו אוהב, אולי משהו טועס, אולי משהו מעורבב, אבל יש להם משהו לדבר הזה. ואני חושבת שאתה יושב ומקשיב לאחרים מדברים, אז זה מאוד מעורר שפה.
נכון.
אתה מבחינתי על הבמה, הייתי אומר, ככה, ואיך הוא לא התייחס לנקודה הזאת, היא נקודה ממש חשובה ביוש, ולמה הם אמרו כך? אז בשביל זה יש לנו אחרי סדנה סתיבה, שהיא בעצם נותנת מקום לאנשים, שהם עד הרגע היו הקהל, להיות היוצר.
היוצרים בעצמם.
מה את אומרת?
אמרתי, היוצרים בעצמם, כן.
בדיוק. זאת אומרת, את כל מה שיושב לך בבטן, לא רק לסופרים יושבים דברים בבטן, גם לקהל, מה שנקרא, יושבים דברים בבטן, והזדמנות כאילו לקחת את הדברים שעלו בתוך הפאנל ולהוסיף היצירה שלך, יצירה קצרה וסדנת סביבה לא ארוכה, אבל הזדמנות ממש מיוחדת בעיני.
את יכולה ככה להגיד לנו בשתי מילים באמת עם איזו מצוקה או שניים מתמודדים תושבי יוש, למי שלא מספיק יודע?
אז אני חושבת שקודם כל, לפני המצוקה הייתי רוצה, לכן קראנו גם מאירוע חיי היום יוש, יש חיים מאמנים ואנשים ופייסים, ומי שיבוא גם את הארוחה הדיגיטלית של אלומה המסולמי, שיש את צילומי יוש, את צילומי צבע, ופייסים קטומים ברמה שאת יודעת, נהוג להגיד, כמו בחוץ לארץ, זה לא נראה לך פה.
תראי, למי שחושב שיוש זה חוץ לארץ, אז כן.
נכון.
לא אני.
כן. אז קודם כל יש חיים מאוד 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 תומים ושייסיים ומאוד מאוד אנשים ולא קשורים למצוקות, קשורים לחיים שרובם, ברוך השם, חיים טובים. זאת אומרת, גם ככה, משהו שאני רוצה להגיד לעצמי כל יום, כתבתי את זה גם באיזה סוף, אני רוצה גם להגיד ככה לאנשים. בסוף, בסטטיסטיקה או בהשגחה, את הדברים הקשים שקורים בעולם, אז רוב, זה מאוד, הקדוש ברוך הוא ברח חיים, שהם על הצד הטוב, הצד חי, היחר, הקיים, נכון. מגדל פרוט, הרוב המכריע מאוד. בגלל שהחריגים הם כל כך חריגים, זה בדיוק העניין. בגלל שהם כל כך חריגים, אז זה כל כך אסוני.
נכון.
ונורא פסיד, אבל באמת זה יושב בתוך ים שלם של טוב, ושל יום-יום רגיל לחלוטין.
אני אוסיף בסוגריים שכל כך יפה ביהודה ושומרון, שהסכנה המרכזית שלי כמבקרת ויוצא לי מדי פעם להגיע, זה שאני נוהגת ואני מסתכלת איזה נוף מאמם יש לכם, ואז עם ההגה אני גם פונה לכיוון הנוף. זה בעיקר ה...
אז יש פה שני דברים. קודם כל, הסכנה המרכזית, שתרצו לבוא לגור, מרוב שיש פה המון דברים כיפים ואנשים מדהימים והכל. אבל אני כן אגיד משהו על נוף שדבר עליו הערב, והוא גם כתוב בספר שלי. והנוף הזה, שהוא אומנם הולך ונאכל, כי גם ההתיישבות שלנו כבר נהיית מאוד מאוד בורגנית ומערביסטית כזאת, וככה הנדלן כבר מגיע לשמיים, והרבה קומות, וזה כבר לא מה שהיה. וגם הפלסטינאים בונים סביב, בנייה מאוד מאוד ענפה, ומתפלים והכל. אז הנוף קצת נאכל, ועדיין, אני חושבת שאחד היתרונות העצומים, זה כשאתה חי בחיי היום-יום, אתה כל הזמן מחזיק בראש, בזכות הנוף, את העבר של עם ישראל, את העבר של ארץ ישראל. אתה נוסע, אתה אומר, כן, אני יכול להבין איך דוד המלך הלך פה. ואני נוסעת מהבית שלי בפועל לירושלים, לקניון, כאילו 2023 ל-2023, ובדרך יש לי כמה קילומטרים שזורקים אותי אחורה.
נוף תבנית בריאתך.
כן, ואני מרגישה שאנשים שגרים במקום שהוא כבר כולו, כולו, כולו מרוצף סלמת בטון ומלט, פחות יכולים לראות את ההר הזה, שאנחנו כמו יושבים על כתפי ענקים כל הזמן, כשהגר פה, וזוכרים את זה, ואני חושבת שזה כאילו לב הדברים.
חיבור מהמם לאדמה.
לאדמה, לתכלית, שלמה בכלל אנחנו פה, אפשר לשכוח אותה כחיים בקושה, כן, זה המסגן.
תפתחו לנו זרה ונבוא. זה רק עניין של זרה, את יודעת.
יש פה, אני אעשה פה עכשיו זה, יש ידעי הלוביץ, הרבה דברים, זה כבר עציון שאין הרבה מעל זרה.
נכון, נכון.
אני כן אגיד משהו על הפרקסה, מאוד חשובה. אני חושבת שהפרקסה, ההתמקמות, נקרא לה, השמנה, הבגדים, הקניונים, הקניות, הבתי קפה, כל מה שיש פה, הנדלן הגבוה מעיד עליו שהוא באמת מצליח להחזיק במקום, והוא גם מצליח להיות... להביא כאילו את המסה של האנשים. כאילו מאוד מעט אנשים, יש להם כוח לגור בגבעה חשופה.
כן.
וזה שיש פה כל כך הרבה פסיליטיז וכל כך שוכחים שנמצאים בתוך מקום מורכב, אני חושבת שזה מביא המון אנשים, ובסוף המסה הקריטית היא, המסה נהיית מאוד מאוד גדולה, בזכות הבורגנית, המון אנשים יש להם כוח לזה, וזה דווקא לזכות.
מדהים. אנחנו פשוט חייבות לסיים, אז אני רק, כן.
לבית אורי צבינדר, זה שעה 8.
נכון. אם אתם רוצים לשמוע את דבורה באיכות רדיופונית טובה יותר, וכן, יש פה איזה גם משהו סימבולי על הקליטה, ועל בואו לשמוע מקרוב, ובואו להרגיש מקרוב, ולא רק דרך גלי האתר. אז היום בבית אורי צבי, בשעה 7:30 בירושלים, יפו 34, שיח בהנחיה דבורה, וגם אחר כך סדנת כתיבה דבורה. תודה עלייך.
יום טוב.
להתראות.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
כותבת מאזינה, שקודם כל קרא לי עניה עם עין, אני מוכה, זה לא עם עין, עם שתי היי, יש לי שני השמים בשם. אני לא מבינה מה אנשים נלחצות, אני אכול ביום רביעי את הסלטים חמין דגים עורכת שולחן, ויום שני קניות, שלישי שטיפת חדרים, ביום רביעי בישולים, ויום שישי פשוט באה בכיף לשבת. קודם כל מעלה עלייך הכתוב שמיום ראשון את כבר בהכנות, כל הכבוד לך. דבר שני, שלחין הכתובת ונגיע. אין צורך קצת לפתות. זהו, פיתית אותי כבר שקראת לי עניה, אז אני אגיע שעורת לשבת. שואלת עוד מאזינה, איך קוראים לעמותה של האייטם האחרון? אני מיד אגיד לך, העמותה של מורשל נקראת עמותת עולם ומלואו. חפשי בגוגל הקרוב לביתך ותרמי עוד היום. ואומרת עוד מישהי שלא שכחה להדליק את הרדיו בזמן, כל הכבוד, כל הכבוד שהדלקת בזמן, כי לפני כן זה סתם, זה היה עולה לך המון כסף. אני נהנית מהנושאים שאת בוחרת להביא, אגב, מתגעגעת לפינת פרשת השבוע. את רומזת שזה כאילו בכוונה? לא, לא, ממש לא, אבל תודה על התזכורת, אנחנו באמת נחגוג את פרשת השבוע, שבוע הבא, בלי נהידר. ועכשיו, אני קודם כל אזכיר לכם את המספר שלנו ל-SMS עם 055-966-3991, ועכשיו להצגה שתפסה את תשומת ליבי ממש, טרם ראיתי אותה, היא נקראת 100% התאמה. פרומה היא אימא לבן יוצא בשאלה, שהורחק מהבית, אבל פרומה מגלה שהיא חולה במחלה סופנית, והיחיד שיכול להציל את חייה הוא בנה הדחוי, אבל היא מסרבת לקבל את עזרתו. ההצגה הזו עולה בבית מזיה לתיאטרון. שלום לשרה אורביץ, השחקנית והיוצרת של ההצגה.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם. אני לא פרומה, אני שרה.
לא, לא. קודם כל יש בך פרומה.
כן.
יש בך פרומה. אנחנו יוצרים דמויות שהם חלקים בנשמה שלנו. אבל איך באמת את מגיעה ליצור כזו הצגה?
בעצם אלה, זה שני חלקים מהחיים שלי, איך שקוראים לזה, שמשחק ויצירה וכתיבה, והחיים הפרטיים שלי, שזה בעצם ההתמודדות שלי עם הבת שלי, שהיא עזבה את הבית בגיל 15. ואז זה הביא אותי לשלב את שני הדברים האלה ליצירה אחת. וכן, אני מעלה את פרומה לבמה, ובעצם אני מספרת את הסיפור של האימהות, שהילדים שלהם עוזבים. איך אומרים? הקדוש ברוך הוא שלח להם את ההתמודדות הזאת, עם זה שילד החליט ללכת בצורה שונה, לא כמו שהאימא גידלה אותו.
כן.
את המלחמה של כן ולא, את המלחמות הפנימיות שיש לנו כאימהות. וזה לא רק הסיפור הזה, כי 100% התאמה זה בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו ולילדים שלנו את ההתאמה המושלמת, גם אם זה נראה לנו קצת אחרת.
כן.
אז לפעמים, כי לפעמים, הרבה פעמים קורה לנו שהחסרונות שלנו משתקפים לנו אצל הילדים שלנו, וזה מעצבן אותנו, וקשה לנו לקבל את זה. אבל בעצם, הקדוש ברוך הוא הביא את זה לנו, אלינו, ואנחנו אמורות להתמודד עם זה. אז בעצם, על זה מדבר ומספר ההצגה, על האימהות של הילדים. את יודעת, על הנוער נושר הרבה מדברים והרבה מספרים, כבר כתבו על זה המון, על האימהות שמתמודדות עדיין לא... לא כתבו על זה. ואת זה, את המציאות של האימא, אני מעלה על הבמה.
מי הקהל שמגיע להצגה כזו? זה קהל שהוא יותר חרדי, יותר חילוני, יותר... מי זה מעניין?
בעיקר חרדיות. נשים חרדיות מגיעות, אבל תתפלאי, מגיעות גם מהמגזר הכללי, גם דתי כמובן, גם מהמגזר הכללי, ומגיעות גם הרבה בנות לרצות בשאלה. וכן, זה פשוט מדהים. אני לא ציפיתי שזאת תהיה התגובה, אבל רבניות ראו את זה, מורות, כאילו מלא נשות חינוך ראו את זה, והם אמרו לי, תקשיבי, כל אמא חייבת לראות את ההצגה הזאת, גם אם כרגע, ברוך השם, בלי עין הרע, היא לא מתמודדת עם ילד שיצא, כי לפעמים לזהות את הגרעין, זה סוג של טיפול מניע, איך שקוראים לזה, למנוע את ה...
כן.
את העזיבה של הילד, של הילדה, מהבית.
ומה...
כי לפעמים יש משהו קטן כזה שלא נמצא במקום, ואז זה הולך וגדל 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 וגדל, ועד שאז הילד מחליט זה, הוא לא מתאים לי, אני יוצא.
כן.
לפעמים נמצא, נהיה רניות, נמצוא את, את הגרעין הקטן הזה, ההתחלתי,
כן.
לפעמים אנחנו יכולות למנוע המון עוגמת נפש, המון... בחיות, המון קשיים,
בטח.
המון התמודדויות.
תגידי, ומה, את בעצם מביאה סיפור אישי, אמנם מספרת אותו מחדש, ומוסיפה המון המון פרטים, אבל בסופו של דבר, את בוחרת להתמודד מול המון המון נשים, עם הסיפור האישי שלך, ועם התמודדות שהיא חיה ובועטת.
אז זהו, זה מה שאמרתי בהתחלה, אני שרה, אני לא פרומה. הסיפור של פרומה זה סיפור שליקטתי מהתמודדויות. נשים אחרות. זה לא הסיפור האישי. בהתחלה חשבתי אולי לכתוב את הסיפור האישי שלי, כמו הרבה אחרות.
כן.
ואז הבנתי שזה לא זה מה שאני רוצה לספר. כי יפה מאוד, אני מתמודדת. אז מה, אז אני גיבורה? אני, וואו, כל הכבוד לך, אני לא מחפשת את זה. אני כן רציתי להביא את, את הרעיון של ההתמודדות של כולן. לא רק שלי באופן אישי. אז עשיתי מחקר, עשיתי רעיונות מהרבה נשים, בסופו של דבר, כשמישהי מתמודדת עם משהו, אז היא נוצר סביבה גם מעגל חברות שמתמודדות עם אותם הדברים שהיא מתמודדת.
נכון.
אז, אז דיברתי והבנתי מה הקשיים, את יודעת, סיפרו לי והכל, ומתוך זה בניתי את ההצגה הזאת. זה לא הסיפור האישי שלי, ממש לא. ברוך השם, אני לא הייתי חולה ולא הייתי צריכה.
לא, אני התכוונתי רק בהקשר של ההתמודדות עם הילדה.
גם הבת שלי לא הורחקה מהבית, אנחנו מהרגע הראשון הבנו שאנחנו מתמודדות עם ה... אנחנו מתמודדים עם הסיפור הזה. כל בני הבית מתמודדים. אז מתוך זה כתבתי את המחזה.
מדהים. טוב, שרה הורוויץ, תודה לך. על היצירה הזו, שעולה ביום ראשון
ביום ראשון הקרוב בבית מזיה,
בית ג' בית עמוז. אני רואה שיש שתי הצגות בשש וחצי
בערב, נכון.
מדהים.
אם אני יכולה, אני אתן מספר טלפון, מי שרוצה, זה מספר מקומות ממש מוגבל, זה אולם מאוד קטן, זה 058-3288-478 או 0-2-6-2-3-0-0-0-2.
שרה הורוויץ.
כולנו
זמנות
לבוא.
תודה לך. 100% התאמה, ושיהיה 100% הצלחה. בנגלה. תודה לך, שרה.
תודה, וגם אתם מוזמנות. את וכולם.
בעזרת השם, בעזרת השם. תודה, להתראות.
תודה.
טוב, אנחנו... רואים את הקצה, ניתן לראות את הקצה, 10:55, נראה לי זה זמן יפה להיפרד בסי. נגיד תודה לצוות הנפלא שהבאת התוכנית הזו לידי ביצוע ממשי, לדבורה גוטמן. כן, דבורה גוטמן קיציס, מחפשת את הדפים, כי אני מפחדת לשכוח את אחד משמות המשפחה הרבים, ניר מוזס שלום, לקורל קייקוב על, על ההפקה, ולארז שלום על הביצוע הטכני. אני הייתי איתכם עניה שוחט, זה היה כל כבודה של השבוע, השבוע הבא תהיה פינת פרשת שבוע, אני הבטחתי ואני אקיים, בעזרת השם, אולי יהיה משיח, שזה גם אופציה, יהיה גם, וגם, 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 שתהיה לכם שבת שלום, נסיים עם משה פלד. כן, אפשר, אפשר לדלג, משה פלד, בשורה טובה, שתהיה לך בשורה טובה, סוף שבוע נהדר, שבת שלום, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.